ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מבחינתי האישית לפחות, אחת התורות הנפלאות בפרשנותו של הרב שג"ר, ואני ממש הייתי עמום כשראיתי את הסיכום הזה שבמקרה מצאתי אותו וקראתי אותו והקראתי אותו למשפחה ולחברים, ובאמת אני שמח שהוא משתלף פה בתוך החוברת שלנו. אבל הרעיון הוא, שוב, הרעיון המדהים של רבי נחמן פה על הצל שמטילים הרשעים על הצדיקים, וזה על, 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 על הפסוק ובצל ידי כסיתיך. ונגיד ככה, אולי רק נקרא עוד פעם בראשי פרקים את סעיף קטן ג', כי הרשעים ממשיכים בחינת רע עין על שונאיהם הצדיקים, והאדם ניצול מרע עין על ידי לימוד זכות שהוא מלמד את הרשע. הפרדוקסים שחוזרים על עצמם אצל רבי נחמן, הרשעים מצליחנים בעולם הזה, מיומנים, מלאים ביטחון עצמי, אין להם עקבות מצפוניות, צדיק מסכן. באיזשהו מקום הבעיה של צדיק ורע לו ורשע טוב לו היא פה מקבלת איזה נעימד מיוחד ועומק מיוחד בתורות של רבי נחמן. אבל כמובן לא רק על הפסוק הזה שם, אלא על סמך פסוקים נוספים שרבי נחמן פה מביא בשביל לחזק את, את המהלך שלו. וזאת היא נקודת המוצא של מה עושים עם מציאות כזאת של עולם שכלפי חוץ לא נראה עולם שפועל על פי אמונה, על פי צדק, הצדק ודאי לא צדק אלוקי, אלא נראה מצב הפוך בעולם הזה, איך מתמודדים עם זה. ורבי נחמן פה מציע דבר, שוב, זה לא נמצא בצדיק ורע לו ורשע וטוב לו בפסוק, זה רק רבי נחמן, על ידי לימוד זכות. מה זאת אומרת לימוד זכות על הרשע? אבל תכף נגיע ללימוד זכות, אבל רק נחזור, על זה לא דיברנו בשבוע שעבר, רק נחזור על מה שכן ראינו בשבוע שעבר. אז קודם כל נקודת המוצא הראשונה היא שדווקא העובדה הזאת היא שהאמת האלוקית היא נסתרת בעולם הזה, היא זאת שמאפשרת לצדיק לראות. כי אם האמת הייתה אמת גלויה, נראית לעין, מי שצדיק מקבל ישר את השכר שלו בעולם הזה, רשעים נאבדים מן העולם, לא היה מקום לאמונה, לא הייתה משמעות לאמונה. זה כמו שאמרנו, זה אור שאתה מסתנבר ממנו, אתה לא יכול להביט במצב שהוא יותר מדי מואר, אז אתה צריך חושך. יש הרבה דבר, הדברים העמוקים, הדברים האמיתיים, הם צריכים לבוא באיזה הסתר פנים. אמרנו פעם, הבאנו פעם ביטוי כזה, העמוק אוהב מסכה. זה ביטוי, אני לא יודע אם מקורו אצלנו, יכול להיות מקורות חיצוניים. זה, בזמנו הסברנו שזה אחד הסיבות שרבי נחמן הביא את התורות שלו דרך סיפורים, כי הסיפורים גם הם מטרתם להסתיר, לחסות. יש דברים שאתה לא יכול להגיד אותם בצורה ישירה, כי האור יותר מדי גדול, ולכן היכולת לקלוט דברים כאלה מעין אלם על ידי זה שאתה שם צל. וזה באופן כללי כבר הדברים שדיברנו בהם. הנה רק המשפטים, הרשעים בגלות אמר הזה, שוב, הוא מדבר במיוחד על מצב גלותי, כן? אין ספק שהמציאות הזאת של, של ישראל למטה והגויים למעלה, כן? כל ספר הכוזרי נכתב על העניין הזה, כן? בעיית הדת הזה, הבזויה והמושפלת, כן? היא בעיה שקיימת באופן מיוחד בגלות, כן? איפה אנחנו ואיפה הם? אז איך כל הנבואות וכל מה שנאמר וכל כל מה שבדברים בזכות עם ישראל, איך זה עולה בקנה אחד עם המציאות? לכן אמרנו, אנחנו אולי נחזור לזה בהמשך, על בחינת ארץ ישראל, זה בחינה אחרת כבר, שהוא מקדים בסעיף קטן א', שהיא מאפשרת את הראייה האמיתית הזאת, בין ימיני, בין ימין וכו'. אבל נעזוב כרגע את ההקדמות האלה של ארץ ישראל וכו'. אבל פה הוא מפורש אומר שזה מצב חמור באופן מיוחד בגלות, והארס שהם, ואז הוא נותן, אחזור לביטוי שלו, שהם נעשה עיניהם לתושים כראים מוצק. מה זאת אומרת? הם המצליחנים, כמו שאמרנו, הם המרוצים מעצמם. ואז מה, איך מתמודדים? וארס עיניו, ובחינת הם היביטו יראו בי, ועל ידי הצל קהו מאור עיניו ונחשכים, שאין הארס שלהם יכול להזיק. רגע, ואולי קהו מאור עיניו של מי? של הצדיק או של הרשע? הרשע. של הרשע?
שניים,
של הרשע. אתה רואה את נירה? אני טובי, ועל ידי הצל קרו מאור עיניו. מה? אני חושב שזה על הצדיקים, לא?
זה כותב אבל הצדיקים, לא?
רגע, בוא נראה שאין הערס של היכולת, אבל הצדיקים. אז מה הפשט שקרו מאור עיניו ונחשכים? הרי העיניים שלהם לטושות, כראים מוצק. נראה הלאה, נעזוב את זה כרגע. אבל הצדיקים שמאור עיניהם בזמן הזה קטן, מבחינת מי עיוור כמשולם, ועל ידי הצל נתחזק מאור עיניהם. כן? אז הוא אומר, זה ההפוך, שעל ידי הצל, אולי נגיד ככה, מאור העיניים של הצדיק הוא על ידי הצל, כדרך חלושי הראות שאינם יכולים לראות כשהאור חזק וגדול. וזהו צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, היינו אמרה עין הנעל, והשם לא יעזבנו בידו, היינו, וזהו בהתגלות יד השם. על ידי מה נתגלה יד השם? אז אומר, איך מציל הקדוש ברוך הוא את הצדיקים? עכשיו רק אולי, אז אם זה כמו שאתה אומר, אתה נראה שאתה צודק, מה זה קרו עם מאור עיניו של הרשע? אולי נבין את זה מתוך ההמשך, כשנרחיב קצת יותר. אז, אבל סיום הפסקה המודגשת. אז שוב, הפשט הפשוט, על ידי זה שהוא, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יציל את הצדיק מהמציאות הזאת של הרשעים בעולם הזה, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא יבוא איתם חשבון, נכון? אבל לא אצל רבי נחמן. אצל רבי נחמן זה על ידי, נתגלה על ידי זה, ולא ירשיענו בהישבתו. אני מציע, אין פה מקום, אולי אפשר טיפה לזוז, אז תשאר פה ולא מול הדלת, לא יהיה לך קר. בוא אצלנו, עוד מעט אתה הולך לצבא, בוא. בקיצור, זה אומר, וזה דבר שלא התשברנו בפעם הקודמת, והוא אומר ככה, היינו על ידי זה שהוא מצדיק בתוכן במשת ידים ומשפטיך, כי על ידי זה קראו מאור עיניו של הרשע. הנה, הוא אומר את זה מפורש, קראו מאור עיניו של הרשע, והוא אומר מפורש, אתה צודק, היינו בהתגלות יד השם, ועל ידי מה נתגלה? על ידי זה שלא ירשיע אותו, שהוא לא מרשיע את הרשעים. הרי ההיגיון אומר הפוך, אנחנו מצפים לזה שהרשעים יקבלו את דינם, חלקם, שאנחנו, שהאמת האלוקית תצא לאור. ובא רבי נחמן ואומר, לא, היכולת לשרוד בעולם הזה בצדיקים על ידי זה שהוא מלמד זכות על הצדיק, חוזר אצלו גם למעלה, נכון? על ידי לימוד זכות שמלמד על הרשע, זה תחילת הפסקה המודגשת בג' שהוא מלמד עליו זכות. אז עכשיו אני רוצה שנבין את העניין הזה שלא הסברנו אותו. מה זה נקרא שהצדיק מלמד עליו זכות? איך אפשר ללמד זכות על רשעים? מילא אני יכול להבין שההופעה, המציאות, האמת האלוקית היא מופיעה בעולם הזה בהסתר, בצל, וזה דבר אחד. אבל רבי נחמן מרחיק לכת עוד יותר, הוא אומר שהצדיק מלמד זכות על הרשע. איך אפשר להבין דבר כזה? מה עושה פה העניין הזה של לימוד זכות על רשעים? אני אתן לכם את הדוגמה שהשגר נתן. זו דוגמה מבחינתי באמת, אני חושב שהרבה שנים התחפטתי בדוגמה הזאת, אבל רב שגר שלא היה חשוד על כך שהוא לא ציוני, אבל הוא נתן את הדוגמה של הציונות החילונית. הוא אומר ככה, לעומת העולם החרדי, הדתי-לאומי, הוא אומר מצב ביניים כזה. הוא אומר, בשלב מסוים הייתה הצלחה גדולה לציונות החילונית עד עצם היום הזה. ושררה אופוריה בשנים הראשונות של קום המדינה, עד כך שבן גוריון אמר שעוד מעט לא יישארו דתיים. יש אמירה כזאת של בן גוריון, כן? אני הולך וזה, עכשיו אנחנו משליחים מאחורינו את כל היהדות הגלותית, הדתית, ואומרים שזה לא הוכיח את עצמו, זה נכשל, מה שמצליח זה דווקא המרד הזה, וזה היה לא הייתי אומר החזון שלו, אבל ככה הוא היה נראה לו, שזה הולך לקראת מצב שגמרנו, כבר לא יישארו דתיים. התקופה היה קשה מאוד להיות דתי, כן, זה לא היה קשה. אבל בחומר להיות ישיב ובוחר, לשלוח מישהו לישיבה, ושמישהו מרגיש חייו לתורה, זה הרי נדיר מאוד, שידי סגולה. עכשיו ככה, אז מה, איך מתמודדים עם מצב כזה? אומר הרב שגר, יש צד מסוים של אמת בהצלחה הזאת. אמת. יש צד מסוים של אמת. למה? מכיוון שבצד מסוים, בצד מסוים ההצלחה שלהם היא מוצדקת. הם קמו, תפסו את הגורל בידיים, נכון? החליטו, הגיעו לה בדרך הטבע וכו', וזה לא היה נראה להם, זה לא הסתדר להם עם, עם התפיסה הדתית או הגילה, זה נראה להם שזה לא הולך יחד, ולכן זה בא תוך כדי מריבה. אז אתה יכול להגיד ככה, בצד מסוים יש פה גסות רוח כלפי הדת, כן? כלפי אבל מצד שני יש בזה צד של אמת. למה יש לזה? מכיוון שמבחינתם, נגיד, יחסית, באותה תקופה, הם פעלו בצורה כזאת שההצלחות שלהם הן הצלחות שבאו אליהם בצדק מסוים. הוא אומר ככה, לכן, מה המסקנה? המסקנה היא שיש היגיון, גם בהצלחה של הרשע, יש היגיון. הדוגמה הנוספת של השנה רביעית, שרבי נחמן בסוף ימיו, יש סיפורים על כך שהוא התחבר למשכילי, הוא היה משחק איתו בשער. אחד ממש מוזכר בשמו שקראו לו נתן רפפורט, ועשו מזה כבר דיבור השבה, נתן ונמיר, נתן נדע איך זה הופיע באחד הספרים. מה הוא רצה? מה הוא התחבר למשכילים האלה? צד מסוים הוא ראה במרידה הזאת, בנקודת המוצר, ולא לפני הציונות, כן? הוא ראה בזה איזה צד של אמת מסוימת, השאיפה שלהם לחירות, להשתחרר מכבלים, כן? להיפתח כלפי העולם הגדול, כלפי ההשכלה, כן? היהדות של אותם זמנים, אתה נראית יהדות, יהדות שקופה על שמר, שקופת על שמריה, כן? לא מתפתחים, לא מתחדשים. מאוחר יותר מאוד, זה הביא לציונות. שם זה הביא בכלל משהו מרחיק לכת הרבה יותר, לאיזה מין סוג כזה של הצלחה, של שינוי הגורל של עם ישראל פה בארץ ישראל, אבל עוד לפני זה. מבחינת רבי נחמן, מי שהיה הציונים, אצלו זה לא היו ציונים, אלא זה היו המשכילים. והוא ראה בהם צד חזק מסוים. כן. הוא אפילו היה יורד לפעמים על החסידים שלו, והוא אומר להם, יש לכם מה ללמוד מהם גם מהחוכמה שלהם. ודאי שגם שם הוא ראה גסות רוח, והוא ראה בזה דבר, דבר שנוגד, אבל אי אפשר להתעלם, יש בחיים שלנו כמה מישורים וכמה נקודות מבט. וזאת היא כנראה נקודת המוצא להבנת כל הפסקה הזאת, שצריך להשתחרר מראייה צרה. המושג של מצווה, עבירה, צדק, מקבל כאן כמה רמות. זאת אומרת, בצד מסוים, במישור מסוים הם צודקים, ומה שהם מקבלים מגיע להם. במישור נגיד עמוק יותר, הם מורדים וכו', וגם, ושם הצדיק ידוע לעליונה. אתם מבינים את המעלה? ואז אני רוצה להקריא לכם, שוב, דוגמאות להמרשה. ייתכן שהטוב של הרשע הוא רע, ולהפך, הרע של הצדיק הוא טוב. שוב במחוזר, יש רמות שונות של טוב ורע. זה כנראה הבנה. ברמה מסוימת, בואו נגיד אולי שטחית יותר, הרשע וטוב לו, בסדר, ראה לו, יש לזה הצדקה במציאות. והם תופסים את עצמם בידיים, הם יוצאים, הם חושבים, אנשים חושבים, אנשים פתוחים וכולי. אז אל תתפלא על ההצלחה שלהם. זה, יש צד מסוים של לימוד זכות, אבל יש עוד רמות. ברמות העמוקות יותר, יכול להיות שהגלגל מתהפך, אתם מבינים? אבל כלפי מה הדברים אמורים, שוב, עם הדוגמאות. אני חייב להביא את ה... ואפילו פה קצת להקריא מהדוגמאות שלו כדי לא לקלקל. הוא אומר כך, למשל אדם סובל, יש לו ייסורים, כן? במישור מסוים, במישור השטחי, זה לא טוב, זה רע, נכון? אבל יכול להיות שבמישור עמוק יותר זה טוב. תסבירו אתם, איך יכול להיות שייסורים הופכים להיות דבר טוב? שוב, במישור הפשטני, ייסורים נורא ביום, כל אחד רוצה לברוח מהם, כן? וכולי. כל אדם רוצה לחיות טוב, להרגיש טוב, לא להתייסר. אבל יכול להיות שבמישורים מסוימים האיסורים הם דווקא פועלים לטובה. איך? איך?
כפנת הבנות.
מה? אבל תסביר את המושג הזה של כוונות. יכול להיות שהאיסורים מביאים אותו לדבקות. מביאים את האדם לעומק באמונה. מאידך גיסא הרשע מלא בכסף. אבל יכול להיות שהוא מלא גם בריקנות. ברור. הדברים אינם חד-ממדיים, זה היה המשפט המפתח שם שהרב שג"ר חזר עליו, וכאן אתם מבינים. זאת אומרת, עושר מול ייסורים. לרשע טוב, נגיד שלרשע טוב, באיזה מישור טוב לרשע? ומישור, יכול להיות מישור מאוד מאוד מוחצן. האם הוא אי פעם חווה איזו חוויה אמיתית, עמוקה בחיים שלו? אני, אי אפשר הרי להתעלם מהדוגמה הקלאסית של... אם זה קופץ לי מול העיניים לפעמים כשאני נמצא במחשב, זה ממש מעורר אותי בשעת נפש כזאת, לראות את הסלבריטיז, כן. היום קוראים להם סלבריטיז, כן. אנשים הידועים בציבור, המפורסמים, שתמיד נראים במסיבות הכי נוטציות. ולפעמים אתה אומר, אבל הם הופכים להיות מושא להרצה, מושא לדוגמה אישית בציבור, נכון? ואתה לפעמים אדם שיש לו איזה ראיית עולם יותר עמוקה, יותר אמיתית, הוא מאוד מאוד כואב על המצב הזה. למה הם למעלה, למה הם כאלה נראים מסכנים, אבל התשובה היא שיכול להיות שזה רק קליפה חיצונית, וזה באמת הרבה פעמים זה כך. יכול להיות שבחיים הפרטיים זה נוצץ, אבל מה שנוצץ כלפי החוץ זה לא אומר שזה באמת קיים גם בעומק. הרבה מהסלבריטיז הם אנשים שאין להם משפחה, ואנשים שעוברים גירושים, כן? אפילו דוגמה פשוטה, כן? בקושי יש להם ילדים, כן? סכסוכים, אינטריגות, לא חסרים, כלפי חוץ זה נוצץ. ההצלחה שלהם החיצונית גם כלפי חוץ היא מוצדקת, צריך להצדיק את הרשע כמו שאמרנו. למה? כי בצד מסוים יש היגיון בהצלחה שלהם בפרסום, הם אנשים מוכשרים, הם אנשים שהפרסום שלהם לא, הם לא קנו אותו סתם ככה, הם קיבלו אותו בצדק מסוים, אבל צריך להבין שזה מישורים. ואם אתה מתבונן קצת לעומק, תיכנס פעם לחברה הזאת פנימה. אני יודע, קראתם את הספר של זאת עם מקימי? ברסלב, קראתם? נדמה לי ששם זה תורף הדברים, גם מדברת הרבה על זה שזה נראה נוצץ, עד שאתה מתקרב פנימה ואתה רואה כמה רפש יש שם מתחת לפני השטח. ולכן הראייה האמיתית היא הראייה המורכבת הזאת, לראות שיש כמה בחינות במציאות, ואין מציאות בנאלית פשטנית כזאת שהרשע נענש מיד והצדיק מיד מקבל שכר. זה לא אמונה, זה דמיון. אמרתי לכם שהדוגמאות תמיד שעומדות לנגד עיניי זה אנשים שאני לא אזכיר את שמם, שנמצאים פה, גרים ברחבה, הם היו ידועים בו במיוחד בעלי חסד, מאחים, ואצלם קרתה צרה, כן? כזאת או אחרת. אני תמיד, הרבה פעמים שאלתי את עצמי, איך זה מסתדר? איך אתה יכול לחיות עם זה? איך אתה יכול להתאים עם זה עם היסודות של האמונה? והכל נתחבר וישב ירד נחמן פה. הוא אומר, זה לא כל כך פשטני ופשוט לחשוב שהשכר שלך בא אוטומטית ואתה רואה אותו גלוי לעין, זה לא עובד כך. לא ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות שלנו. הלאה, אני רוצה לתת דוגמה נוספת שרבי נחמן שגר נתן אותה, שהיא נפלאה. יכול להיות לפעמים ש... זאת אומרת ככה, יש אנשים שמבחינה חיצונית לא מצליחים, אבל זה הצ'אנס שלהם של החיים. איך? למשל, הייתה לו שאיפה להתקבל איזה מקום עבודה, להיות מנהל גדול, והוא לא זכה במכרז. היו עוד אנשים שזכו, ויכול להיות שנראה לו שאלה שזכו הם קטנים ממנו, הוא יכול לאכול את עצמו. איך? כן? התשובה היא, יכול להיות שבמישור מסוים אולי הפסדת, במישור עמוק יותר אולי הרווחת. למה? כי במקום להשקיע את עצמך בתוך הצלחה ולהיכנס לתוך מעגל מסוכר כזה שעשית 4 שעות ביממה, יש לך יותר זמן לילדים שלך, למשפחה שלך, אתה יכול לתת יותר תשומת לב. ויכול להיות שבטווח הארוך הזה זה יעשה אותך הרבה יותר מאושר מאשר אם היית מצליח להתמנות למנהל בכיר, כן? האכזבה הרבה פעמים הופכת להצלחה, וזה שוב תלוי באדם. אם אתה מוותר ואתה לא אומר החיים שלי תלויים על זה שאני אהיה מנהל או לא מנהל, כן? אז הרבה פעמים הבעיה של אנשים שבגלל זה הם שוקעים ונופלים לייאוש, זה בגלל שזה אובססיבי. אם אני מקבל את התפקיד אני מאושר, אני על הגג, אם לא, אוי ואבוי, אז הראש שלי באדמה כל החיים שלי וכו'. אבל הראייה הזאת היא ראייה מוטעית, היא ראייה נוראית. למה? מכיוון שאסור לתפוס את העניין הזה של להיות מנהל בצורה מוחלטת, לחיים או למוות, או שני, מה פתאום? מה פתאום? יכול להיות שבטווח הארוך תסתכל על זה בפרספקטיבה אחרת, אז אתה תראה, כל החיים שלך אתה תודה לקדוש ברוך הוא שהוא לא נותן לך להיות מנהל, שהוא לא זימן לך. הבנתם את הדוגמה? אמרתי, אין, הדוגמאות האלה, זה הרבה שזה, וזה הדוגמאות, וזה עושה את ההבנה של הקטע. זה פסקה פה, לא נשאר משהו מלמעלה. בקיצור, נגיד ככה, עכשיו, שוב בדוגמה של המנהל, הוא אומר, אדם שלא הצליח להתמנות כמנהל, למה הוא לא הצליח? כי ההופעה שלו לא מקרינה אמינות. יכול להיות ש... אתם יודעים, מה שקובע הרבה פעמים ולהתקבל במיוחד בדרגים הגבוהים האלה זה רעיונות, נכון? יש ועדה שמראיינת אותך ובודקת וכו'. ויכול להיות שבאמת כלפי החוץ שידרת משהו לא אמין, אולי חוסר ביטחון, ובצד מסוים זה החטא שלך. וזו הסיבה שמי שעומד מולך יכול להיות שיותר רשע ממך או יותר מצליח ממך, כי הוא כן משדר. זה להצדיק את הרשע. כמו שאמרנו, בצד מסוים יש היגיון בזה שהוא זכה ולא אתה זכית. כן? היחס אחרים מעריכים אותו יותר כי הוא משדר משהו אחר. אז מה הפתרון להתמודד עם המצב הזה? כמו שאמרנו, לוותר. לשחרר את עצמך מהכבלים האלה, האובססיביים. מה שמפיל אותנו, זה דרך אגב, אני יכול לקחת את הדברים של הרב שגר לדוגמאות יותר רלוונטיות, תגיד, אתם לא, לא נראה שבטווח הקרוב אתם הולכים להתמודד על מכרז להיות מנהלים, כן? יש לפני כן עוד הרבה שלבים בדרך, אבל אפילו הנקודה הזאת של שידור, יש בחורים אובססיביים שהיה להם איזה קשר עם מישהי וזה היה חלום החיים שלהם, תלו את כל התקוות שלהם בדבר הזה, ופתאום באה אכזבה, נכון? ומישהו באמת מקטני האמנה, שמשאין את הראייה הזאת, יכול לפרוט. כי בשבילו זה היה או היא או כלום, נכון? אם המרחיקים לכת שהם לא קוראים במחוזותינו, הם יכולים גם למצוא, להתאבד. אצלנו זה לא קורה. אבל מה יכול כן לקרות אצלנו? יכול להיות נזק פנימי, ייאוש וכולי, כן? אבל התשובה היא לוותר, זאת אומרת להבין, יכול להיות, שוב, גם במקרה הזה, איך החבר שלך זכה בראי, אתה הרבה יותר למדן ממנו, ואתה הרבה יותר צדיק ממנו, ואתה מכיר אותו מהישיבה, כמה חסרונות יש בו, כן? ביחס אליך, נגיד, אם נשתמש במערכת המושגים של רבי נחמן, הוא רשאי, הוא יחס אליך. למה הוא זוכה, למה הוא מצליחן כזה בשידור הזה? אז התשובה היא, יכול להיות שבמישור מסוים הוא באמת צדיק, יותר ממך. במישור הזה שכמו שאמרנו שהוא אמין יותר ומשדר משהו יותר אמפתי, ברור, יכול להיות שיש בך איזה מבינים. אז ברגע שאתה מתבונן ומבין שהמציאות היא מורכבת ויש רבדים, ואז שאלת הצדק היא לא שאלה דוגמטית לחיים או למוות, שחור לבן, כן? יש ביטוי שהרב שגר מחזר, כן? שם שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מגן עדן, כך עולה מגיהנום. ביטוי מאוד מאוד ממחיש גם של העניין הזה. אבל בסופו של דבר הרשע יחטוף, כן? אתה לא צריך לדאוג לזה שהוא יחטוף, זה לא צריך לתזכר אותך בכלל. אבל לא במובן הזה שאתה מתעטף באיזה איצטלה ואתה מתמלא ברחמים עצמיים ואתה מתמלא בצער ובעוגמת נפש ואולי ביוש ואולי אפילו יותר גבוה מהדברים האלה, ברור. בקיצור, במילים אחרות, זה, אני חושב, הדוגמאות האלה הן דוגמאות שמסבירות את המשפטים הנוספים שלא דיברנו עליהם, לימוד זכות שמלמד על הרשע. שוב, אני זורק לכם את הדוגמאות האלה מתוך מטרה שתתמודדו, שאם יש לכם השגות על הדוגמאות, עד רבה, אני רוצה לשמוע. אתם מזדהים עם הדוגמאות שנתנו, נראה לכם, אתם מבינים, זה מתיישב על עמכם. עכשיו עוד שלב, אנחנו צריך לסיים קצת, מתי התחלנו? 8:55? טוב, יש לנו כמה דקות, בואו נתקדם מעלה. אני רוצה אולי לראות לתת לכם דוגמה, סיפור מדהים שמופיע אצל רבי נחמן, אולי לפני שאני מתקדם. הסיפור הזה, איפה הוא מופיע? שיח שרפי קודש, א' עמוד פ"ו. שיח שרפי קודש זה לקט של תורות שביקשו התלמידים, כנסו את זה לספר, אחד מספרי דברים. זה ספר שמיוחס לרבי נחמן, רק שזה לא נכתב ממנו, זה בא על ידי שמועות. אז יש שם את הסיפור הבא. פעם כשדיבר רבנו, אני מקריא לכם, מדרכי השם הנעלמים, מעניין שאין שום שכל להבין נפלאות דרכי השם, דרך אגב זה, אני אומר לכם מאמר מוסגר, זה הבסיס של רבי נחמן, בסיס האמונה של רבי נחמן, זה המציאות ההפוכה שיש במציאות. מבחינת רבי נחמן, דווקא המציאות המהופכת, היא מביאה אותו להתלהבות הגדולה, לאמונה הגדולה. זה לא סתם איזה תורה בתוך ליקוטי מוהר"ן, זה בסיס. בסיס מאוד מאוד משמעותי ברבי נחמן, בכללי. עכשיו תשמעו את הסיפור הבא. בקיצור, מספרים לנו פה הפסידים. רבי נחמן פעם דיבר על דרכי השם הנעלמים. בעניין שאין שום שכל להביא נפלאות דרכי השם. אז הוא סיפר שהיה יהודי עני אחד מטופל בילדים. שהיה סוחר כל שלוש שנים בית מרזח, רנדר זה נקרא. וזה היה הפרנסה שלו, של הילדים שלו, וזה שהיה סוחר בית מרזח, מאיזה פריז, פריז אחד, אני אומר, ככה הם שואנס את הילדים שלו, את המשפחה, מהפריץ הוא סחר. היה דר שם, גם גר שם, וגם היה מפרנס, כמו איזה אב בית. וכך היה סוחרו שנים רבות. בכל שלוש שנים כשנגמרה השכירות והכריז הפריץ על שכירות המרזח, לא סחרו אף אחד אפילו מהנוכרים. אז אנשים ידעו שהבן אדם הזה הוא מסכן, הוא מטופל במשפחה גדולה. אף אחד לא התקרב למכרז שלו, למרות שהוא הוציא כל שלוש שנים מכרז. אפילו הגויים לא התקרבו למכרז הזה. כן, אמר, הם יצאו קצת יותר כסף ויקפחו את הפרנסה שלו, יזרקו אותו שם מהבית מרזח. כן, הם ידעו שהוא עני, מטופל בילדים וריחמו עליו פשוט. ידעו שמזה מקור פרנסתו. אולם, שנה אחת, פתאום בא יהודי, לא גוי, והפריז על הסכום, עם אחרות, והחליט שזה דווקא עסק טוב בשבילו, והוא נתן סכום יותר גבוה מאשר המסכן העני הזה יכול היה להציג. והפריץ הרי לא עושה חשבונות, אפילו אם היו גויים שהיה להם איזה רחמנות על יהודים, אז כנראה לא לפריץ. הרי מסתכל על הכסף, זה נותן יותר, רגע אחד אתם עפים החוצה. ושכר את בית המרזח, היהודי הרשע הזה. ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים. כאן החלק של האכזריות. מה קרה ליהודי הרשע הזה? מה היינו מצפים? לשמוע בסיפור בנאלי. אבל הרשע הזה שהייתה לו הצלחה לרגע, כך הוא עיקר אותו פה על ימין והשמאל, הוא קיבל את... אתם חושבים שככה זה אצל רבי נחמן? יכול להיות שככה זה לא אצל רבי נחמן. רבי נחמן ממשיך. זה סיפור אמיתי, זה לא סיפור מעשיות. ואז הוא ממשיך. היהודי הזה שזכרו, לא היו לו הרבה שנים ילדים. היה חשוף. באותה שנה ששכר את בית המרזח וקיפח את העני, נולד לו בן זכר. והיה דבר לפלא, שלא די שעשה לעני הזה כזה וכזה, עוד זכה לבן זכר לאחר שנים רבות שלא היו לו בנים. צמרר, נכון? אז עוד יותר מעניין, נגיד ככה, זה התגובה של רבי נחמן. וסיים רבנו ואמר, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. ומזה רואים איך שאי אפשר להבין דרכי השם הנעלמים והנפלאים למעלה מסוכרים. זאת אומרת, דרכי השם הם נעלמים. כמו שאמרנו, דווקא הפלא הגדול הזה של המציאות שכל כך לא מסתדרת עם השם הזה, זה מה שהלהיב אותו. כי דרכי השם נעלמים, האמונה זה אתגר, זה לא דבר פשטני כל כך, זה לא דבר חד ממדי, אחרת כולם היו רוצים להיות מאמינים ודתיים, והיה משמעות לאמונה. היה משמעות לבן אדם להיות דתי וכו', היה חסר תפל לחלוטין. רבי נחמן, זה הדבר שבדיוק הנקודה הזאת ממריצה. כמה נפלא הקדוש ברוך הוא, ככה בעצם אם נגיד את זה בשפה שלנו, כמה דרכי השם נפלאים בעולם למעלה משכלנו. העובדה שזה למעלה משכלנו, זה הנקודה אצל רבי נחמן, נקודת ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, שזה באמת לא דבר שבא בצורה הפשוטה של הספר, זה לא דבר רציונלי. בסדר? אני לא חושב שצריך להעריך יותר מכך אחרי סיפור בזה. אבל אם נסכם, אני חושב שדי מיצינו את הפסקה המודגשת שהיא באמת המפתח להבנת הפסקה שלנו, והסברנו בעיקר את העניין הזה של הצל שמטילים הרשעים, והסברנו עוד דבר עוד יותר מרחיק לכת של לימוד זכות על הרשע. ואני חוזר עוד פעם ואומר, הנקודה של לימוד זכות היא הנקודה של המישורים השונים שקיימים במציאות. במישור מסוים הרשע הוא צדיק, זה אומר, במישור אחר הרשע הוא רשע והצדיק הוא צדיק, וזה מישור עמוק יותר. דברים ברורים? מה שעכשיו נשאר לנו זה רק נראה לגבי ההמשך. לגבי ההמשך, נגיד ככה. הוא מדבר על, עכשיו הוא מלביש את זה בכמה פסוקים, תראו את זה בפנים, ותסתכלו בפסקה ד', על ידי חיזוק הראייה של הצדיק שרואה את זה מתחזק אמונתו ויכול להתפלל. אם אתם רוצים, יש לנו זמן להכין קדימה קצת, תנסו להבין מה הקשר לתפילה פה, כל מה שאמרנו, למה זה קשור בקשר ישיר ליכולת להתפלל. ואחרי זה, שוב, אנחנו נתחיל להקדיש לזה אולי עוד פעם אחת, לא? למרות שיש פה עריכות דברים, אבל אני לא יודע אם ניכנס לכל הפרטים ולכל הפרטים, כי זה יידך זיל גמור, כן? אבל יש עוד כמה דברים שכן נרצה לעמוד עליהם פה. תנסו לראות קדימה, ובמיוחד לנסות להבין את התפילה פה, איך היא נכנסת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.